אוקיי, בשיעור הקודם דיברתי על היחס בין הלוואה לבין דמי מקח, כדי לחדד את הטענה של הגמרא, איך שהר"ן לפחות פירש אותה, שהמעות האלה, כשמישהו מקדש אישה אחרי למד, המעות האלה הם לא מלווה ולא פיקדון, הם משהו באמצע. ולכן גם אם התקלו המעות, אז האישה מקודשת, ואמרתי שבמלווה האישה לא מקודשת אפילו אם לא התקלו המעות, כי אי אפשר לקדש במלווה. בפיקדון האישה מקודשת, אבל רק אם המעות עדיין קיימים, כי אחרת אין במה לקדש. וכאן זה מקרה שלישי, היא מקודשת ואפילו אם המעות התקלו. וזה, לכן זה אומר, זה לא מלווה ולא פיקדון. שאלתי, אז מה זה כן? אז הסברתי שזה משהו כמו דמי מקח. מה זאת אומרת? שבניגוד להלוואה, שההלוואה בעצם אומרת שאני נתתי לך את הכסף, אז זה מלווה להוצאה ניתנה. הכסף הוא לגמרי שלך. לא נכון להגיד שיש אצלך משהו שהוא שלי, גם לא משהו לא קונקרטי. ברור שמטבעות מסוימים אין אצלי, אין לך אצלי. אין לי אצלך. אבל הטענה שבהלוואה אפילו זה לא נכון. זאת אומרת, אין לי כלום אצלך. יש לך חובה לתת לי מתנה בחזרה בזמן הפירעון. בפיקדון יש אצלך מעות קונקרטיות שלי, הפקדתי אצלך מעות במעטפה. אז המעות המסוימות האלה שלי נמצאות אצלך. במקרה של דמי מקח, וטענתי שזה גם מה שקורה בקידושין אחרי למד, מה שיש אצלך זה ערך ששייך לי, שהוא לא ממומש במטבעות, אפילו לא במטבעות לא מסוימות. כי המטבעות הן רק ביטוי למושג המופשט הזה של ערך, אבל אין, לא צריך שום מטבעות, ולכן... לכן בעצם אתה חייב לי חוב מסוים, יש אצלך ערך מסוים שהוא שלי. ולכן ברמה העקרונית אפשר לקדש בזה, או לקנות בזה, או מה שלא יהיה, לא כמו בהלוואה שאין לי, אין לי אצלך שום דבר, אז אין במה לקנות. אבל זה גם, זה סוג של פיקדון בעצם, פיקדון מופשט. אבל בגלל שהוא מופשט, אז זה לא כמו פיקדון קונקרטי, ולכן אפילו אם המטבעות עבדו, עדיין אני יכול לקדש, כיוון שיש לי אצלך משהו. מה זה המשהו הזה? ערך של 100 שקל. אז לכן גם אם המטבעות עבדו, זה לא משנה. זה מה שראינו. אחרי זה ראינו גם את העניין הזה שהר"ן הרי מביא את הגמרא הזאת, כדי להראות את הרעיון של קלטה קניינו. כאשר אני מקדש אישה, ואני רוצה שהקידושים יחולו עוד למד יום, לכאורה עולה פה בעיה של קלטה קניינו, בגלל שהקידושים נעשו בעבר, ואחרי 30 יום פתאום אתה רוצה שזה יחול. אחרי 30 יום כבר פעולת הקניין כבר לא קיימת. אתה מצטרף אלינו? אה, כי זה לא היית עד עכשיו, נכון? אוקיי. אז המעות בעצם נעלמו. אומר הר"ן, אז אם ככה, בעצם יש פה פעולת קידושין שנערכה היום, ואני רוצה שהחלות תחול עוד 30 יום, קלטה קניינו. אני אמרתי שזה מניח מאחוריו איזושהי תפיסה של עקרון הסיבתיות. זאת אומרת שאני, הפעולה של הקידושין או של הקניין זה הסיבה, והתוצאה, חלות הקניין או חלות הקידושין, היא התוצאה, היא המסובב. אוקיי. הטענה פשוט שאנחנו מניחים שכאשר יש שני גופים רחוקים, אחד מושך את השני ולכן הם מתחילים לנוע, כן? יש תאוצה בעצם, ויש שפועל ביניהם כוח. ההנחה של פיזיקאים בדרך כלל היא שכוח כזה לא פועל ממרחק. זאת אומרת, לא ייתכן שמשהו שנמצא פה מפעיל כוח על משהו שנמצא פה. לכן אם זה מפעיל עליו כוח, זה אומר שהוא שולח אליו משהו, וזה מה שנושא את הכוח, ולכן הפעולה של העצם המרוחק על העצם הזה נעשית רק בגלל שהוא שולח אליו משהו. זה לא יכול להיעשות סתם ממרחק. צריך להיות משהו שנושא את הכוח ומגיע אליו ממש. זה מה שנקרא גלי גרביטציה. זאת אומרת, יש משהו שעובר מפה לשם ומפעיל עליו את הכוח. עכשיו, הגלי גרביטציה האלה זאת השערה בינתיים, כי לא מצאו את הפוטון של גלי הגרביטציה, כמו שיש פוטון על גלים אלקטרומגנטיים, אז זה נקרא גרביטון. לא מצאו את הגרביטון, כי זה חלש מדי, והמכשירי המדידה שלנו בינתיים לא מספיק טובים, אז לכן לא יששו את זה, אבל ההנחה היא שזה אמור להיות קיים. ולמה? כיוון שלא תיתכן פעולה ממרחק. אז אמרתי, אז אם ככה אותו דבר, גם בהקשר של קלטה קניינו, בהקשר של קלטה קניינו, בעצם מה שאתה אומר זה, הפעולה נעשתה היום, על פני ציר הזמן עכשיו, זה לא על המרחב. אחרי 30 יום, פתאום תחול החלוט. איך? החלוט הזאת נוצרת בלי שמשהו חולל אותה. זה לא יכול להיות. עקרון הסיבתיות מחייב שצריך להיות משהו שיחולל את החלוט כדי שהיא תחול. לכן ברור שיש עיקרון של קלטה קניינו, שאם הפעולה כבר לא איתנו, אז התוצאה, כן, החלוט, לא יכולה פתאום לצוץ מאליה, יש מאין. זאת בעצם הטענה, וזה אומר שני דברים. א', זה אומר, שאם עשיתי את הפעולה עכשיו מיד תיווצר החלוט, אלא אם כן יש משהו שלא נותן לזה לקרות, אבל אם זה לא קרה, אז זה גם לא יקרה יותר הלאה. אז זה לא יכול לקרות גם בעוד 30 יום. ואלה שתי תוצאות של הראייה הסיבתית הזאת בין היחס של, של בין הפעולה לבין החלוט שהפעולה יוצרת. עכשיו, הטענה של הרן זה שאצלנו הרי בגמרא כתוב שהוא מקדש את האישה אחרי למד, והקידושין יחולו אחרי 30 יום. שואל הרן, הרי זה קלטה קניינו. הפעולה כבר לא קיימת אצלנו, היא נעשתה לפני 30 יום. איך פתאום עכשיו האישה תחשב למקודשת? אז אומר הרן, זה לא דומה, כי אצלנו מדובר בקידושי כסף. וכאשר אתה מקדש אישה בקידושי כסף, הקידושין האלה, המתן הכסף הזה בעצם יותר שיעבוד. השיעבוד, ודיברנו על כסף החוזר וכולי, השיעבוד הזה בעצם הוא משהו שממשיך להתקיים עד ה-30 יום, אחרי ה-30 יום שיעברו, ולכן זה לא נכון שקלטה קניינו. קניינו לא קלה. יש עדיין את השיעבוד שיצר מתן הכסף, ולכן אפשר לקדש אישה אחרי 30 יום. אוקיי? אפילו במקדש אותה אחרי 30 יום, מעכשיו ולאחר למד זה בכלל, זה ודאי אפשר, זה כתוב במשנה, ושם אין בעיה של קלטה קניינו. אבל במקדש אחרי למד יש בעיה של קלטה קניינו, ואמרתי שלפי הרן לכאורה יוצא, שזה רק בקידושי כסף. אם אתה מקדש אישה בשטר או בביאה, אז הביאה לא יצרה איזשהו שיעבוד חוזר, כמו כסף החוזר, או השטר. כי לא נתתי לה משהו שכנגדו היא חייבת לי, אלא עשיתי פעולה שמכילה קידושין. לכן לפי הרן, לכאורה יוצא שהדין הזה של קידושין לאחר למד קיים רק בקידושי כסף, ולא בקידושי שטר וביאה. הבאנו את הרייבד, שברייבד כתוב שזה קיים גם כאשר השטר, גם בקידושי שטר, כשהשטר עדיין נמצא אחרי ה-30 יום. אחרי זה הזכרתי שגם בעצם ברן זה כתוב. ברן אצלנו, נראה את זה עוד מעט, ברן בקידושין, הרן ההוא זה היה רן בנדרים, אוקיי? ברן בנדרים אבל כתוב שאם הוא קונה בהמה במשיכה, אם הבהמה עדיין קיימת אחרי 30 יום, אז כן אפשר לדחות את החלוט. אז אני אומר לך, תקנה את הבהמה, תמשוך אותה עכשיו ותקנה אותה, אבל אני רוצה שהקניין יחול בעוד 30 יום. אז אומר הרן, זה כן אפשרי, אם הבהמה עדיין קיימת עוד 30 יום. אז לא אומרים קלטה קניינו. זה כתוב ברן. לגבי קידושין, הוא לא אומר מה דעתו. ברן בקידושין, בסוגיה שלנו, הרן כותב שאם השטר עדיין קיים, אז זה בסדר גם בקידושי שטר. הוא לא אומר מה קורה עם קידושי ביאה, אבל בפשטות נראה שבקידושי ביאה זה לא רלוונטי, כי הביאה לא קיימת, הביאה נעשתה וזהו. זאת אומרת, לא נשאר ממנה שום זכר הלאה. אוקיי, עד כאן מה שראינו, רק נקודה אחרונה, יש שתי אפשרויות להבין למה קידושין לאחר למד פועלים, למה אין בעיה של קלטה קניינו. אפשרות ראשונה, זה הרי הרן אומר שכשאני נתתי את הכסף, נוצר חוב. כנד הכסף, אוקיי? אבל אם נוצר חוב, אז זה אומר שכאשר עוד 30 יום אני ארצה שהקידושין יחולו, יכול להיות שבעצם כסף הקידושין הוא לא הכסף שניתן בהתחלה, אלא החוב. הכסף שניתן בהתחלה, כל מה שהוא עושה, הוא משמש ליצירת חוב. עכשיו ברגע שיש חוב, מגיע עוד 30 יום, תחי את החוב, ופעולת הקידושין נעשית בהעברת החוב אליה, בסוף ה-30 יום. הכסף שניתן בהתחלה פשוט יצר את החוב, זה הכל. אז כסף, כשאני שואל מהו כסף הקידושין במקרה הזה, זה לא הכסף המקורי, הכסף ההוא מת. כסף הקידושין זה החוב, שנוצר בעקבות מתן הכסף של אז. והחוב קיים, ולכן הוא מקדש אותה כרגע בחוב. אז למה אי אפשר לקדש במלווה? הרי לקדש בחוב אי אפשר. התשובה שזה חוב מסוג אחר. חוב של מלווה זה מצב שבעצם הוא מתנה, אין שום דבר אצלך שהוא שלי, לכן אי אפשר לקדש את האישה. פה זה חוב כמו דמי מקח, מה שראינו ברמב״ם, שיש פה משהו שלי שנמצא אצל האישה, מופשט, ערך של 100 שקל שנמצא אצל האישה, ובערך הזה אני מקדש אותה. אוקיי? זה אפשרות אחת. למה אין פה קלטה קניינו? איך נפטר את הבא של קלטה קניינו לפי ההסבר הזה? ולכן מה? בדיוק, קניין נעשה, לא חל, אלא הפעולה שמכילה את הקניין, מתי היא נעשית? היא נעשית בסוף ה-30 יום. אז לא מתעוררת, זה לא פתרון לבעת קלטה קניינו, היא לא מתעוררת בכלל. כמו שפעולת הקידושין באמת נעשית בצמידות להיווצרות החלות. הפעולה נעשתה עוד 30 יום, והחלות מיד נוצרת. אין פער בין עשיית הפעולה לבין החלות. זה קורה ביחד. כיוון שהפעולה של פעולת הקידושין, לא החלות, אלא פעולה שמכילה את הקידושין, זה העברת החוב, לא העברת הכסף. אוקיי? אז בעצם בעת קלטה קניינו בכלל לא מתעוררת. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, לא. בעצם הקידושין מתבצעים על ידי המעות שנתתי לה עכשיו. החלות חלה בעוד 30 יום. למה אין, כאן כבר יש בעת קלטה קניינו. אבל בגלל החוב, החוב פותר את בעיית קלטה קניינו. לא ש... כן, כי הוא אומר שהפעולה שנעשתה בהתחלה לא קלטה. משהו ממנה עדיין קיים עד הסוף. ולכן אין לי בעיה עם זה שהפעולה שהייתה בהתחלה מכילה חלות מושעת לעוד 30 יום. כיוון שיש משהו שמגשר על פער הזמן בין עשיית הפעולה לבין תחולת החלות. כל הבעיה הייתה פער הזמן, זאת אומרת, כשיש משהו שמגשר, לא מפריע לי שיש פער זמן. בהסבר הראשון, הטענה היא שאין פער זמן, אז לא מתעוררת הבעיה שקלטה קניינו. כי פעולת הקידושין נעשית בסוף, העברת החוב. בהסבר השני, אני אומר, יש פער זמן, כי פעולת הקידושין היא העברת הכסף שנעשתה בהתחלה. והחלות חלה עוד 30 יום, אז יש פער זמן. אבל כשיש משהו שמגשר בין שתי הנקודות בזמן האלה, לא מפריע לי שיש פער זמן. רק כשיש וקום בין שתי הפעולות האלה, אנחנו אומרים שקלטה קניינו. זאת אומרת, המצאותו של החוב רק אומרת, בעצם ננסח את זה כך, המצאותו של החוב אומרת שפעולת נתינת הכסף שנעשתה בהתחלה, היא בעצם פעולה מתמשכת, שמסתיימת בסוף ה-30 יום. אבל כשאני שואל מהו כסף הקידושין, זה הכסף שניתן בהתחלה, לא החוב. החוב רק אומר שנתינת הכסף בהתחלה זאת פעולה שלא הסתיימה. היא מסתיימת רק מתי שהחוב עצמו מתפוגג והאישה נהיית אשתי. או ארוסתי בעצם, היא מקודשת לי. אז כשאני שואל מהו כסף הקידושין, כסף הקידושין הוא לא החוב. הוא מתן הכסף. לכן להסבר השני, אני לא באמת צריך את ההבחנה בין הלוואה לדמי מקח.
זה יכול להיות
הלוואה
שנשארת פשוט
באוויר. בדיוק.
כאילו מתן
הלוואה ארוכה. נכון. זאת אומרת, נתינת ההלוואה היא פשוט פעולה מתמשכת. ולכן, לא אכפת לי אם תחשיבו את זה גם כהלוואה ולא כדמי מקח, אני צריך את זה להסבר הראשון, לא להסבר השני. עכשיו, ראינו את הרייבד שלכאורה הבין כמו ההבנה הראשונה. שהמעשה נעשה על ידי החוב בסוף. והוא טען שלמה קידושין לאחר למד עובדים? כי זה כמו שהבהמה שמשכתי נמצאת ברשות הקונה אחרי למד יום. אוקיי? אז מה בעצם הדבר הזה אומר? אז בפשטות היה מקום להגיד שמה שהרייבד מתכוון לומר, שאם הבהמה נמצאת אצל הקונה גם אחרי למד יום, אז הוא מושך אותה עכשיו. הוא לא משך אותה אז, הוא משך אותה עכשיו. הוא שחצרו זוכה בבהמה, כי הבהמה נמצאת אצלו. הנפקמין היא שהבהמה צריכה להימצא דווקא אצלו. אבל אם הבהמה קיימת בעולם, אבל לא אצלו, זה לא יעזור. כי המשיכה נעשית עכשיו. זה לא שהמשיכה נעשית אז, אבל לא מפריע לי כי הבהמה עוד בעולם. אלא המשיכה נעשית עכשיו. ואני קונה את הבהמה עכשיו, והחלות חלה מיד. וככה הוא תופס גם את הקידושין, כי הוא משווה את שני הדברים האלה. אז הוא כנראה מבין שגם בקידושין, הקידושין נעשים עכשיו, לא בהתחלה. היה אפשר להגיד לא כך, והטענה שלו היא שבעצם הקידושין נעשים בהתחלה, והחוב מגשר על הזמן עד תחולת החלות. למה הוא משווה את זה למצב שאני משכתי בהמה והבהמה נמשכת אצלי, נשארת אצלי? בגלל שהימצאותה של הבהמה אצלי אומרת שפעולת המשיכה היא פעולה מתמשכת שמסתיימת רק עכשיו. אוקיי? ואז אפשר להסביר את זה גם לפי ההסבר השני. מה קורה בקידושי שטר? קידושי ביאה לכאורה אין על מה לדבר. כי קידושי ביאה זה לא יכול לעבוד אחר למד. מה עם קידושי שטר? בקידושי שטר יש מקום לדון. אם השטר עדיין נמצא אצל האישה, אז אפשר להבין את זה בשתי הצורות, נכון? אפשר להבין את זה שזה מועיל בגלל שהמעשה הוא מעשה מתמשך של העברת שטר אל האישה, והמעשה הזה מסתיים בסוף הלמד יום, כי סך הכל השטר עדיין נמצא אצל האישה. ואפשר היה להבין שאני מוסר לה את השטר, את שטר הקידושין בסוף הלמד יום, לא עכשיו. הקידושין הם בשטר שבסוף הלמד. אוקיי? זה לא מעשה מתמשך, זה מעשה שמעשה רק בסוף. אבל אם השטר נמצא בעולם אבל לא אצל האישה, אז פה זה כבר קצת יותר מסובך. אם אתה אומר, אז ברור שהעברת השטר נעשתה בהתחלה. כי כרגע השטר לא אצל האישה, אז אי אפשר להגיד שעכשיו אני מעביר לאישה את השטר. אבל אולי כן אפשר לומר שכל עוד השטר בעולם, אז העברת השטר לאישה שנעשתה בהתחלה לא לגמרי קלטה. ולכן עדיין יכול להיות שהחלות תחול לאחר למד. אם אתה אומר שזה מעשה שנעשה בסוף, אם השטר לא אצל האישה, זה לא רלוונטי. אי אפשר להגיד שהיא מקבלת את השטר בסוף. השטר בכלל לא אצלה בסוף. אבל אם אני מבין שהשטר צריך להיות בעולם רק כדי לגשר על הזמן שבין מעשה העברת השטר שנעשה בהתחלה לבין החלוט שנעשית אחרי 30 יום, אולי זה מספיק גם שהשטר יהיה אצל מישהו אחר, כל עוד השטר בעולם. אוקיי? עכשיו הר"ן, אני אזכיר לכם אולי את הר"ן בנדרים, עוד לא עובר לר"ן שלנו. זה יגיע כי הוא דולק אני רואה. אז הר"ן בנדרים, זה ראינו כבר את הר"ן הזה, אני רק מראה לכם, שימו לב לשורה המודגשת. אז הר"ן אומר, כן, עם הקו למטה. אז הר"ן אומר, ואב אלי כמשוך פרה זו, ולא תיקנה לך אלא לאחר למד יום, דאי לא קיימה ברשותי לאחר למד יום, לא קני. משמע מדבריו שאם הפרה כן קיימת ברשותו אחרי למד יום, אז לא אומרים קלטה קניינו, למרות שלא מדובר בכסף, אלא במשיכה. זאת אומרת, זה לא השיעבוד שנוצר בעקבות נתינת הכסף, כי מדובר במשיכה, אין פה שום שיעבוד שנוצר. אבל אם הפרה נמצאת עדיין אצלו, אז הוא קונה, למה? בגלל שהוא מבין שכנראה זה או משיכה ארוכה, או שהמשיכה נעשית בכלל רק בסוף. אבל שימו לב, צריך שהפרה תהיה אצלו, דילוקיימה ברשותי לאחר למדיום. לא בא להנגיד את המצב שהפרה מתה, אלא שהפרה נמצאת, אבל לא ברשותו. מה הבעיה בזה שהיא לא ברשותו? בפשטות, אם אתה אומר שהמשיכה נעשית בסוף, אז ברור שהפרה צריכה להיות ברשותו. אחרת זה לא נקרא שהוא משך אותה. החצר הרי מושכת אותה עבורו, כשהיא נמצאת בחצר שלו. ואם היא נמצאת אצל מישהו אחר, אז אי אפשר להגיד שהוא עכשיו מושך אותה, היא לא אצלו בכלל. אם הפרה, אם מצאות הפרה, רק אומרת שהמעשה שנעשה הוא עדיין בעולם, פה יש מקום להתלבט, יכול שגם אם הפרה לא אצלו, זה יכול לעבוד, יכול להיות גם שלא, וזה פחות חד משמעי. אז מה שכתוב ברייבט, בעצם כתוב גם ברן. הדמיון הזה למצב שבו הפרה נמצאת ברשותו. עכשיו בואו נעבור רגע לרן על הריף אצלנו בסוגיה, זה היה הרן בנדרים. הרן על הריף אצלנו בסוגיה אומר ככה, רב ושמואל דמרת הווי ומקודשת, אף על פי שנתעקלו המאות. כן, זה הגמרא אצלנו. בתוך 30, דחיבאי למיכל, לית מעולמאות. אפילו אחי חי לי. כן, כשהוא רוצה להכיל את הקידושין, המאות כבר לא בעולם. התעכלו המאות. אף על פי, אפילו אחי חי לי. הוא מסיימין על בי בגמרא, כן, אז בגמרא מסבירים, מה איתה, מה? הנה איזוזי לא למיל ודם הוא לא לפיקדון דם, הוא לפיקדון לא דם הוא, כלומר דני מדים לא נשתהר בו שווה פרוטה אינה מקודשת. כי דם רינם, בא איש מקדש, התקדשי לי בפיקדון והלכה ומצאתו שנגנב או שנאבד. אם נשתהר בו שווה פרוטה וכו', משום בפיקדון ברשות הדמראי הוא כמתעקלי, והנה ברשות הדידה כמתעקלי. אז לכן זה לא דומה לפיקדון. כי הפיקדון בעצם זה פיקדון, נגיד אם נמצא אצלי פיקדון שלך, אם הפיקדון הלך, אז הלך לך, זה מעות שלך שהלכו. אולי אני אתחייב בתור שומר, אם שומר שכר, תולי בחיבי שומר, אבל מבחינת המעות עצמן, הם מעות שלך שנעלמו, בעיה שלך, איבדת את המעות שלך. המעות פה, הן לא דומות לפיקדון, אוקיי? הם הלכו לאישה, לא למפקיד. כן? והנה היא ברשות הדידה, כמתקלה, ברשות האישה. זה, למה זה לא דומה לפיקדון? למיל ונעמי לא דמו, מיל ולהוצאה ניתנה. והנה, בתורת קידושין יבינו ניהלה. כלומר, דנאי דמיל ודאלמה. אינו קונה, כן אי אפשר לקנות או לקדש במיל, והיינו משום למשעה הראשונה שלהי. וכשהיא מקדשה באלוהי היבלמידי. היא בהלוואה, הוא לא נותן לה שום דבר, המעות הם שלה כבר מההתחלה. אבל בזור, אבל כאן זה לא דומה למילווה. למה? שמתחילה על דעת קידושין ניתנה. זה לא מילווה להוצאה ניתנה, היא לא יכולה לעשות עם המעות מה שהיא רוצה, המעות האלה ניתנו לה לקידושין. אוקיי? אז נכון שהם ניתנו לה, אבל הם ניתנו לה רק לקידושין, היא לא יכולה לעשות עם זה משהו אחר. אבל גם דעשת להתנאו לזוזי, עכשיו המעות הרי התעכלו, כבר לא קיימות. מעיקרה, מכאן ינפשה באנו זוזי דייב לה. אף על פי שאם תחזור בה, תהיה חייבת להחזיר המעות, ומכל מקום, הדבר ברשותה. זה משפט מוזר. מה הוא אומר? עד כאן הוא הסביר רק את הגמרא. הוא אומר שזה לא דומה למילווה ולא דומה לפיקדון, לא דומה למילווה, כי זה ניתן לו, ניתן לה, סליחה, לשם קידושין. מה קורה אם היא תחזור בה, האישה, בתוך ה-30 יום? היא יכולה לחזור ומה? ותהיה חייבת להחזיר את המעות. למה? כי המעות התקבלו לקידושין, אם היא לא מתקדשת, צריכה להחזיר את המעות. אז זה לא לגמרי שלה. עובדה שהיא צריכה להחזיר את המעות, זאת אומרת, זה משהו שלי שנמצא אצלה. אם היא מתקדשת, מצוין. אבל אם היא לא מתקדשת, היא צריכה להחזיר לי את זה. זה לא המעות שלה. ומכל מקום, אבל בכל זאת הוא אומר הדבר ברשותה. ולכן אפשר, מצד אחד אפשר לקדש את האישה בזה, מצד שני היא חייבת להחזיר את המעות. אוקיי? זה בעצם הטענה שלו. נגיד כמו עוד מימי כך, או מה שאמרתי בשיעור הקודם. עכשיו הוא אומר ככה, ודווקא בקידושי כסף הוא דאמרינן מקודשת, משום טעם עד הקטיבנה. אבל בקידושי שטר, פה הוא כבר מתייחס בפירוש לקידושי שטר, וראינו כשהמרמה מביא את זה בשם הרן. אם נקרא או נאבד, ודאי אינה מקודשת. כיוון דבשעת דחיילי קידושי, ליתה בעולם. וכדי אמרינה לקמל בגמרא, לעניין גט היא כוונה שנתקרע הגט או שעבד, ואפילו איתה בעיני, נמי דווקא בישנו בידה או ברשותה, אבל עומד ברשות הרבים, לא, תראות ברשותה. אז זה מה שהוא אומר, שאם זה נמצא ברשותה אחרי למד יום, זה מועיל גם בקידושי שטר. אבל אם התקרע השטר או עבד, אז זה לא דומה לנעבדו, אם יתקלו המעות. ונתקלו המעות נשאר השיעבוד. אבל אם התקרע השטר או נאבד, לא נשאר כלום. אבל אם השטר נשאר והוא נמצא עדיין אצלה, זה כן בסדר. גם הרן כותב את זה, אוקיי? מי הוא כתב הרשב"ד, אם יש בנייר שווה פרוטה מקודשת, דבלה כמקדש בכסף, דבקידושי שטר, דעתה יונם יניירה. בסדר, זה רק דיון צדדי, הוא אומר, אם השטר עצמו שווה פרוטה, אז גם אם השטר נאבד או נשרף, הקידוש ינחלים אחרי למד. למה? כי יש פה קידושי כסף בשווה פרוטה של השטר. אז זה יצר שיעבוד כנגדו, וכמו בכל קידושי כסף, אפילו אם יתקלו המעות, בעצם היא מקודשת. הוא מביא לזה ראיה מדף ממחית, לא חשוב כרגע. כן, הוא מביא לזה ראיה מהיו שם, עד כאן. אז מה רואים פה? שגם בקידושי שטר, אפשר לקדש אותה אחרי למד, כל עוד השטר נמצא אחרי למד יום, בפשטות, נראה שזה כשהשטר נמצא בידה או ברשותה, נכון הוא אומר פה. ואפילו איתה בעין אינמי דווקא בישנו בידה או ברשותה. בסדר? ראינו שם דיון בנושא כלים, ואני פקפקתי בזה, אמרתי שהיה מקום לומר שגם אם השטר לא בידה או ברשותה זה יכול להועיל, אבל זה כמובן רק אם אני מבין שהקידושין נעשו בהתחלה. ומה שצריך שהשטר יהיה בעולם, זה רק כדי לגשר על הפער עד זמן החלוט. אבל אם אני מבין שהקידושין נעשים בסוף, וכאילו שמסר לה את השטר בסוף הלמד יום, אז ברור שצריך שהשטר יהיה בידה. אוקיי? עכשיו, בואו נראה מה המשמעות של הדברים. אז יש לנו בעצם שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהקידוש ינסים בכסף שניתן בהתחלה. למה אין פה קלטה כעניינו? בגלל שכנגד הכסף הזה נוצר חוב, והחוב הזה עדיין קיים. זה בעצם מה שהוא אומר. אפשרות שנייה, זה שיש פה פעולה מתמשך, זאת אומרת, כסף הקידושין הוא בעצם הכסף שניתן בהתחלה. רק החוב בעצם מגשר על הפער של, זה האפשרות השנייה בעצם, שקלטה כעניינו. האפשרות הראשונה הייתה, פשוט אני רוצה לשמור על הסדר כדי להתייחס אחר כך, האפשרות הראשונה הייתה שהוא פשוט מקדש אותה בחוב שנוצר אחר כך, או בשטר, הוא מקדש אותה במסירת השטר בסוף הזמן. כל עוד השטר באמת נמצא אצלה, אז זה נחשב שהוא מסר לה את השטר עכשיו, אחרי הלמד יום. אז זה שתי אפשרויות, או מעשה מתמשך, או שהמעשה ההתחלתי היה מעשה הקידושין, וההמשך זה רק כדי לפתור את בעיית קלטה קניינו. עכשיו, מה קורה אם המקדש חוזר בו? באמצע. כן, הוא נתן לה את הכסף קידושין, הוא בעל הכסף כרגע. נתן לה את כסף הקידושין, לעוד 30 יום, מקדש אותה לעוד 30 יום, אחרי שבוע הוא חוזר בו. אז הוא יכול לחזור בו. זה ברור. כי הוא לא, זה עוד לא חל הוא הקידושין.
למה
אתם
מסתכלים על הנקודה הסופית
ולא
נקודת
ההתחלה?
ברגע שהוא
הוציא
את
הכסף מהיד שלו, אבל היא עוד לא מקודשת. יכול לחזור בו. אנחנו נראה בהמשך, עתיד דיבור ומבטל דיבור, זה הסוגיה בהמשך שאנחנו עוד נגיע אליה, אבל קח עוד קצת זמן. אבל מה קורה? אם האישה חוזרת בה, גם כן יכולה לחזור בה, בתוך ה-30 יום, אבל אז היא כנראה צריכה להחזיר את הכסף.
אם הבעל חוזר בו,
אז זה מחלוקת. מחלוקת בפוסקים. אם היא צריכה להחזיר את הכסף או לא, ובוא נראה עכשיו את המחלוקת הזאת, כי לדעתי היא נוגעת לאפשרויות שדיברנו קודם על הקלטה קניינו. אז הר"ן כותב פה ככה. רואים? הר"ן כותב ככה, ומי הוא משמע שאם הוא חוזר בו, לא היא, אם הוא חוזר בו, אינה חייבת להחזירה. אני אזכיר לכם את מה שהוא כתב למעלה, מה קורה כשהיא חוזרת בה. רואים פה? זה הקטע שקראנו למעלה. הוא אומר, אבל גד דאשת להתנאו לזוזי, מעיקר המכאן ינפשה בהנו זוזי די יבלה, אף על פי שאם תחזור בתאי חייבת להחזיר המאות. ומכל מקום הדבר ברשותה. הרי אם היא תחזור בה, היא צריכה להחזיר את המאות, משמע שהיא כבר קיבלה את המאות, לכן היא צריכה להחזיר אותם. זה לא מאות שלו, זה מאות שלה. אבל אם זה מאות שלה, אז למה היא מקודשת? הרי בסוף ה-30 יום היא צריכה לקבל מאות שלו. אומר הר"ן, לא, היא מקודשת למרות שהמאות הן שלה. אז מה ההנחה שלו? שאם היא תחזור בה, היא חייבת להחזיר את המאות, כי היא קיבלה את המאות, ועכשיו היא חוזרת בה, שתחזיר אותם חזרה. המאות הן שלה, אוקיי? ובכל זאת הוא יכול לקדש אותה, למרות שהיא כבר קיבלה את המאות, אז אם היא קיבלה את המאות, אז במה הוא קדש? הוא יכול לקדש אותה במאות האלה. למרות שהמאות נחשבים שלה. זה תמרון שהוא עושה כאן, שמצד אחד, הרי יש פה לכאורה סתירה, מצד אחד המאות כבר שלה, ועובדה שאם היא תחזור בה היא צריכה להחזיר לו את המאות, אז המאות הן כבר שלה, ומצד שני, בסוף הלמד יום, למרות שהמאות כבר שלה מההתחלה, היא מקודשת, למה הרי קלטה קניינו, המאות כבר שלה, אז דיברנו על זה שהמאות הן שלה, אבל זה כמו פיקדון לא מסוים, נכון? ואז אם לפיקדון לא מסוים, תחזירי לי את הפיקדון שלי. אם את חוזרת, תחזירי לי את הפיקדון. קראתי סתר פיקדון, צריך להחזיר גם פיקדון. לא בתור תשלומים על נזק, אלא בתור להחזיר את הפיקדון. אז זה מצד אחד. אז אם היא חוזרת בה, היא חייבת להחזיר לו את הכסף. עכשיו פה אומר הר"ן, מה קורה אם הוא חוזר בו? המקדש. ומי הוא משמע שאם הוא חוזר בו, אינה חייבת להחזירה. להחזירה, מכוונת המאות. דאם לא, במה היא מקדשה? הרי אינם קנויים לעצוף למד, והרי ניתקלו בינתיים, אלא כדאמרן. זה נראה לי. זאת אומרת, אם היא חוזרת בה, אז היא חייבת להחזיר את המאות. אבל אם הוא חוזר בו, היא לא חייבת להחזיר אותם. למה? מה הנימוק? דאם לא, במה היא מקדשה? הרי אינם קנויים לעצוף למד. מה לא אמר שהם כן קנויים לה? שהם שלה, נכון? לכן הם... לכן אם היא חזרה, היא חייבת, חזרה בה, היא חייבת להחזיר לו את הכסף. פה הוא אומר, הרי אינם קנויים לעצוף למד, והרי נתעכלו בינתיים. אז אם הם לא קנויים לעצוף למד, והתעכלו בינתיים, אז הם לא קנויים לה, והם התעכלו בינתיים, אז מה היא צריכה להחזיר לו? בעיה שלא, נו, התעכלו לו עמות. מה?
מי אמר שהם התעכלו כי הוא בדר בו?
לא, אם הם יתקלו, הכוונה, אם הם באמת יתקלו. הרי כתוב שהיא מקודשת, אפילו אם יתקלו המאות. אז שואל, למה היא מקודשת אם יתקלו המאות? הרי את המאות היא קיבלה בהתחלה. אז זה כבר שאלה. עכשיו, הם לא בעולם, הם יתקלו כבר. גמרנו. אז במה היא מתקדשת עכשיו בסוף?
מה? בחוב.
בחוב, אוקיי? אז בעצם, אז עכשיו, הם לא קנויים לה עד הסוף. אז הם לא קנויים לה, אבל חוב נוצר. אז מה זה אומר? שהיא מתקדשת בחוב, כמו שאמרנו קודם. עכשיו, היא חזרה בה. אז היא חייבת להחזיר את המאות לה... סליחה, הוא חזר בו, סליחה. הוא חזר בו.
כן, אם היא חזרה בה, היא כן
חייבת. אז היא חייבת.
כי יש חוב.
נכון. עכשיו, מה קורה אם הוא חזר בו?
חוב מתבטל, כאילו הוא מוכל על החוב.
למה? הוא חוזר בו מהקידושין, את חייבת לי את החוב. קידושין, אני לא רוצה כבר תמורת החוב הזה. תחזירי לי את הכסף.
כסף
עוזר, ברגע שאין קידושין, כמו... בסדר גמור. אז לכן, ברגע שאין קידושין, תחזירי לי אותו, הרי קיבלת אותו בטעות.
אם
בן
אדם בא ואומר, הפרה בעצם לא בא
לפרה. זה בודאי שאני צריך להחזיר את הכסף. קיבלתי את הכסף, והוא לא קיבל את הסחורה, אז מה? אז למה הר"ן אומר פה שלא חייבת להחזירה? הנימוק שלו בעצם הוא נימוק מוזר, כי הוא אומר, אם הבעל חוזר בו, אז היא לא חייבת להחזיר. למה? כי אחרת, הרי הם לא קנויים לעד הסוף, ואם יתקלו בינתיים, אז איך היא מתקדשת? מה זאת אומרת? למה, איך הוא יכול להוכיח שהם לא קנויים לעד הסוף? והן יתקלו בינתיים, אז במה היא מתקדשת? אז דיברנו, בחוב, אוקיי? אז יש חוב. נו, אז אם היא מתקדשת, אז זה שהיא מתקדשת זה בגלל שיש חוב. נו, אז אם יש חוב, למה היא לא צריכה להחזיר לו את הכסף אם, לא, אם הוא לא מקדש אותה? אין קידושין. מה פשר ההנמקה הזאת? יכול להיות שהוא מתכוון לומר, מה זה דעים לא? היא אינה חייבת להחזיר את הכסף. דעים לא, אם היא הייתה חייבת להחזיר את הכסף, אז לא היה ברור במה הוא מקדש אותה. כשניתקלו המאות. למה? כי אם היא הייתה חייבת להחזיר את הכסף, הרי אז זה אומר שהמאות לא קנויים לה. נכון? והם ייתקלו בינתיים.
לא יכול להיות שהיא תתקדש.
אז איך היא תתקדש? לכן ברור שהיא לא חייבת להחזיר לו. ואז מה? ואז המאות כן קנויים לה. כבר בהתחלה. עוד פעם, כל מה שהוא אומר... ואם לא, במה היא מקדשה, הרי אינם קנויים לה עד הסוף, זה הוא מתכוון לומר, להוכיח שהם כן קנויים לה מההתחלה. הוא רק אומר, אם הדין היה שהיא הייתה חייבת להחזיר לו את הכסף, אז היה יוצא שהם לא קנויים לה עד הסוף. הוא לא טוען, לדעתי הם לא קנויים לה עד הסוף, להפך. הוא טוען, בוא אני אוכיח לך שהם קנויים לה מההתחלה. כי מה קורה? אם היא הייתה חייבת להחזיר לו את הכסף, אז בעצם היה יוצא, שהם לא קנויים לה עד הסוף, ולכן היא צריכה להחזיר את הכסף שלו, אז במה היא מתקדשת?
אז לכן מוכרח שהכסף קנוי לה כבר מהתחלה.
קנוי לה כבר מהתחלה. לא, בדיוק. זאת אומרת, אז נראה שהרן כנראה מבין מהנמקה הזאת יוצא, שהרן תופס שהפעולה של הקידושין נעשית בהתחלה. לא בסוף. לכן הוא אומר, אם הפעולה של הקידושין נעשית בהתחלה, והבן אדם חזר בו, אז היא לא צריכה להחזיר את הכסף. הוא נתן לה את הכסף, היא קנתה את הכסף, כבר לא כסף שלו. אתה חושב שהוא מחליט לאבד את זה ולזרוק את זה לים? בעיה שלו, לזרוק לים את הקידושין, לא את הכסף. את הכסף הוא כבר נתן לה. מגיע לו כנגד זה קידושין, נכון? את הקידושין הוא מחליט לזרוק לים, זה בעיה שלו. הוא זרק את הכסף שלו לים. אם הכסף היה שלו, והוא אומר לה, רגע, אני לא רוצה שתתקדשי לי. הכסף היה שלו, אז היא הייתה צריכה להחזיר לו את הכסף. למה? כי הכסף הוא שלו, והוא לא קיבל את הקידושין כנגד, זה נכון? באשמתו, לא באשמתה. אבל מה שהוא זרק לים זה לא את הכסף, זה את הקידושין. אבל הכסף הוא שלו. אז תביא לו חזרה את הכסף. זה מה שאומר הרן, לא. הכסף הוא שלה. מה מגיע לו? מגיע לו קידושין. את הקידושין הוא זרק לפח. הוא אומר, אני לא רוצה את הקידושין. בעיה שלך? הכסף ניתן לי, אני... למה שיחזיר את הכסף? כן. אז עכשיו, אז בעצם פעולת הקידושין זה העברת הכסף שנעשתה בהתחלה. למה אין פה קלטה כעניינו? בגלל שיש פה פעולה מתמשכת, לא הזמן, כי נוצר כנגד זה חוב. אז הרן כנראה מבין, כן, הרי אם הוא היה מבין את האפשרות הראשונה, שבעצם הוא מקדש אותה בחוב שנעשה בסוף, אז כל הראיה שלו לא נכונה. הרי אם הקידושין נעשים בחוב שנעשה בסוף, כן? אז מה הבעיה במה אם יקדשה בסוף? זה שהמאות התקלו, אז מה? הרי מקדש אותה בחוב. מה הבעיה? לכן נראה שהרן מבין שהוא מקדש אותה בהתחלה. מקדש אותה בכסף שהוא ניתן בהתחלה, והחוב רק מגשר על הקלטה כעניינו. הוא לא מקדש אותה בחוב, הוא מקדש אותה בכסף. אוקיי? זה הטענה של הרן. עכשיו, באבני מילואים, בסימן מם סעיף קטן א', בואו נקרא אותו עכשיו בקטעים קטעים, כי אני חושב שמה שעומד מאחורי הדיון שלו זה בדיוק הנקודה הזאת. אף על פי שניתקלו המאות, אומר האבני מילואים, ריש פרק האומר, נמתת עמוד א', זה הרב ושמואל אצלנו בסוגיה, ואני זוזה לא למיל ודמי ולא לפיקדון דמי, למיל ולא דמי דרך הלצעה ניתנה, ולפיקדון לא דמי דעזוזה ברשות הדידה, כמתעקלה. וכתב הרן, ומי הוא מאשמה, שאם הוא חוזר בו, זה הרן שראינו עכשיו, אינה חייבת להחזיר את הכסף. דאם לא כן, במה היא מקדשה, שהרי אינם קנויים לה עד לסוף 30 יום, והרי ניתקלו בינתיים ואין שם. זה ציטוט של הרן שראינו עכשיו. ובחידושי מהארי תעלה, וגם הכסף הוא ברשות המקדש עד 30 יום, ואם הוא חוזר תוך 30, צריכה להחזיר הכסף. מה הוא אומר כאן? מה מעריץ עובר? שמה?
שכל הזמן הכסף אצלו.
נכון? שהיא קונה את הכסף רק בסוף. המעריץ טוען שכל ה-30 יום הכסף זה ברשות המקדש. ולכן הוא אומר שאם המקדש חוזר תוך 30 יום, היא צריכה להחזיר לו את הכסף. למה? נכון שהוא אשם והוא זרק את הקידושין שלו לפח. אבל יש אצלה כסף שלו, שלא מגיע לה. תביא לי את הכסף בחזרה, הרי לא קיבלתי קידושין. זה מוכיח את מה שאמרתי למעלה ברן. זאת אומרת, רואים שהוא מבין שהרן, שאמר למעלה שהיא לא חייבת להחזיר את הכסף, זה בגלל שהיא קנתה את הכסף כבר בהתחלה. זה הוויכוח בין הרן למעריד. לפי הרן, היא קנתה את הכסף ישר בהתחלה, והקידושין נעשים בכסף. החוב שנוצר כנגד הכסף, הוא רק פותר את הבעיה של קלטה קניינו. זה הכל. אבל הקידושין, כסף הקידושין זה הכסף שניתן בהתחלה. ממילא, אומר הרן, אז היא לא חייבת להחזיר את הכסף אם הבן אדם חזר בו. למה? כשהוא נתן לה את הכסף, היא נתנה לו את הקידושין כבר כנגד זה. הכל בסדר. זהו. זה רק יחול בעוד 30 יום, ואין בעת קלטה קניינו. כי זו פעולה מתמשכת. הוא לא רוצה שזה יחול בסוף. בסדר? לא רוצה, בעיה שלו. והוא קיבל את התמורה לכסף, ואני לא צריך להחזיר לו את הכסף. אם אני חוזרת בי זה משהו אחר. כי אז הוא לא קיבל את מה ש... את התמורה לכסף הזה. בסדר, אז אני צריך להחזיר לו את הכסף. במקום הקידושין שלו נתתי לו, אני צריכה להחזיר לו את הכסף. אבל אם אני מוכנה לתת לו את הקידושין, והוא נתן לי כבר את הכסף תמורת הקידושין, הוא רק לא רוצה את הקידושין, זה בעיה שלו. זה כמו להגיד, נגיד, אני נתתי לך כסף, וקניתי ממך בהמה, אוקיי? עכשיו לקחתי את הבהמה הזאת וזרקתי אותה לפח, או החזרתי לך אותה במתנה. האם אתה צריך להחזיר לי את הכסף? מה פתאום? נתתי לך את הכסף, כי נגד זה נתת לי את הבהמה, זה שאחרי זה אני מחליט לזרוק את הבהמה לפח, אז זה בעיה שלי. קיבלתי את התמורה, פה אותו דבר. הוא נתן לה את הכסף וקידש אותה. עכשיו היא נתנה לו את התמורה, התמורה זה הקידושין, שניתנים כנגד הכסף, זהו, זה נגמר. החלות חלה עוד 30 יום ואין בעת קלטה קניינו, זה בסוגריים. אבל בסך הכל הוא קיבל את התמורה לכסף. עכשיו הוא אומר, אני לא רוצה את הקידושין. בסדר, זרקת את הבהמה שלך לפח, למה שאני אחזיר לך את הכסף? אם היא לא נותנת לו את הקידושין בתוך ה-30 יום, חוזרת בה משהו אחר, הוא לא קיבל את הבהמה בכלל. הוא לא קיבל את הבהמה, תחזיר לי את הכסף. זה הרן. לכן הרן מניח שהקידושין נעשים בהתחלה עם הכסף שניתן בהתחלה. המערית חולק עליו בדיוק, זה מה שהבני מילואים אומר. ובחידושי מערית העלה דגם הכסף הוא ברשות המקדש עד 30. זה הנקודה שבה הוא חולק על הרן. כי הוא חושב שהכסף הוא של המקדש עד 30 יום. אז במה היא מתקדשת בסוף? במה היא מתקדשת, סליחה? היא מתקדשת בחוב שנהיה בסוף. מה זה הכסף הוא של המקדש? הכוונה שהיא חייבת לו כסף, חוב. הכסף הוא מלבל הוצאה ניתנה, זאת אומרת, היא יכולה להשתמש בכסף. זה לא את המעות עצמם. אלא החוב שניתן, שנוצר תמורת הכסף, כשהכסף ניתן נוצר כנגדו חוב, החוב הזה זה כסף של המקדש שנמצא אצל האישה. ואני מקדש את האישה בחוב, כמו ההבנה הראשונה. כך תובר המערית. זאת אומרת שיש כל הזמן, כל ה-30 יום יש חוב, ערך מסוים שלי שנמצא אצלה, אצל האישה. ואם בסוף לא עשיתי קידושין, תחזירי לי את זה חזרה, לא נתתי לך את החוב. תחזירי לי את זה חזרה. אז ממש, אני חושב שזה בצורה מאוד ברורה, זאת ההשלכה להבדל בין שתי התפיסות. ולפי זה באמת יוצא שהר"ן לומד כמו התפיסה השנייה, שזה מעשה מתמשך. וראינו למעלה שזה הר"ן באמת. והמערית תופס שלא, המעות מקדשות אותה בהתחלה, והשיעבוד שנוצר כנגד המעות שניתנו, רק פותר את בעת קלטה קניינו. וכסף הקידושין זה הכסף, זה לא החוב. סליחה, לא, לפי המערית, כסף הקידושין זה החוב. זה החוב, הוא מקדש אותה בחוב בסוף ה-30 יום. ולכן, אם הוא לא קידש אותה, אז יש חוב, תחזירי לי את החוב. אוקיי? אז זה, זה בדיוק הוויכוח בין המערית לבין הר"ן. נדמה שפה זה בצורה מאוד ברורה, ההשלכה של הוויכוח הזה. עכשיו, אני מזכיר לכם שהר"ן באמת כותב שאפשר לעשות את זה גם בשטר. לא רק בכסף. כל עוד השטר נמצא ברשותה. למה? כי הר"ן מבין שהדבר המקדש זה הכסף הראשוני. כל מה שצריך את החוב אחר כך זה כדי לגשר על הפער של קלטה קניינו. נכון? אז גם בשטר, בשטר הקידושין נעשו בהעברת השטר בהתחלה. השטר עוד בעולם, לכן אין פה קלטה קניינו. אם אני מבין שכמו המערית, שהקידושין הם בחוב, ולא בכסף שניתן בהתחלה, אז בשטר לא שייך להגיד דבר כזה, שטר לא יוצר חוב. נכון? אז הר"ן שאומר שהדבר הזה יכול להיאמר גם בקידושי שטר, לא רק בקידושי כסף, הולך לשיטתו, שהוא תופס את זה כמו ההבנה השנייה. זה מעשה מתמשך, שבעצם המעשה הראשוני עשה את הקידושין, וכל מה שצריך אחרי זה שיהיה חוב, או שהשטר יהיה בעולם, זה רק כדי שלא תהיה בעת קלטה קניינו. לפי המערית, זה שנוצר חוב זה אומר שלא מתעוררת בעת קלטה קניינו, לא שאנחנו פותרים אותה. כיוון שהקידושין נעשים בחוב שקיים שמה, וזה נעשה בסוף ה-30 יום. וממילא החלות נוצרת מיד עם עשיית הקידושין. בשטר אי אפשר לעשות דבר כזה. נכון. לפי המערית אני טוען שאי אפשר לקדש, אפילו אם השטר קיים. עכשיו, בואו נמשיך לקרוא את אבני מילואים. ובריטווה, קידושין דבב, גבי המקדש במילווה, זה לשונו. איקא דקשיא ליה, מה ישנה מקדש במלווה שאינה מקודשת, מאומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר 30 בכסף זה. שאם לא חזרה בתוך 30, מקודשת לאחר למד בכסף זה. אם היא חזרה בה, אז ודאי שהיא לא מקודשת, זה הגמרא בהמשך שעוד נדבר עליה. עתיד דיבור ומבטל דיבור. אבל אם היא לא חזרה, אז לא צריך לעשות עוד פעולת קידושין, היא מקודשת. אף על פי שניתקלו המאות, והאטה מנח מאות עד 30 בתורת מלווהם ברשותה. ואף על גב דלייטנו בעת חלות הקידושין מקד שבה. אז מה ההבדל? מה בית זה לבין מקדש במלווה? אני הסברתי מה ההבדל. מקדש במלווה אין חוב. יש מתנה. אבל הוא אומר, ואיקה למימה, דשני הטעם, וכיוון שלתורת קידושין יהוה ניאלי, הרי הוא כאילו פירש בפירוש שתתקדש לו בהם בהנאה שהלווה לה, ונפטרת מהם, דוודאי להכי אקדמינו ניאלי ויאיב לרשות להפקונים, להוציא אותם, שתענה מהם ותתקדש בהנאה הזו. למה הוא לא נותן לה את הכסף בהתחלה? מיד בקידושין. כאילו בעוד 30 יום ייתן לה את הכסף ויקדש אותו מיד. למה הוא נותן לה את הכסף עכשיו ורוצה לקדש אותה 30 יום? באותה הנאה שהוא יקדים לה את מתן הכסף, הוא רוצה לקדש אותה. לא בכסף ההלוואה, אלא בהנאה הזאת שהוא נותן לה להוציא את הכסף 30 יום קודם. טוען הריטב"א, זה לא נקרא מקדש במלווה. זה מקביל למקדש בהנאת מחילת מלווה. שזה הגמרא בקידושין אומרת שכן מקודשת. מקדש במלווה אינה מקודשת. אבל מקדש בהנאת מחילת מלווה מקודשת. אז זה חילוק מאוד דק. כי בפשטות זה ממש מקדש במלווה. הוא לא מוכל לה את המלווה. יש מלווה והוא מקדש אותה במלווה הזה. למה לא תמיד מקדש במלווה? אני הלוויתי לה את הכסף. אחרי לא יודע מה כמה זמן. היא צריכה לפרוע לי. אני אומר, עזבי, אל תפרעי לי, תתקדשי לי במלווה הזה. לא עוזר. למה? זה אותו דבר, בעצם הוא מוכל לה את המלווה, ונתן לה 30 יום להשתמש, מקודשת. ההבדל הוא, שמקדש במלווה רגיל, זה אני מלווה לה את הכסף, ואחרי 30 יום, אני אומר, את יודעת מה, יש לך מלווה? אני רוצה לקדש אותך במלווה. לא עוזר. אבל אם, כבר כשאני נותן לה את המלווה, אני אומר לה, תתקדשי לי בזה, בעוד 30 יום. שם כן מקודשת, אומר הריטב"א. זה לא נקרא מקדש במלווה. למה? כי מראש כשהוא נתן לה את הכסף, ההלוואה ניתנה לה בשביל קידושין. זה לא שהוא התחרט מההלוואה הזאת, אומר, עזבי, אל תתני לי את הכסף, אני רוצה לקדש אותך. זה המקרה הרגיל שמקדש במלווה. ההלוואה מראש ניתנה סתם כהלוואה. אחרי 30 יום הוא אומר, את יודעת מה, במקום להחזיר לי את הכסף, תתקדשי לי. לא עוזר, כי לא נתן לה כלום. אבל אם הוא אומר, תראי, אני מלווה לך את הכסף, ההלוואה הזאת ניתנת לך לקידושין. היכולת להוציא את הכסף במשך 30 יום לפני שאת מחזירה לי את זה, בזה אני רוצה לקדש אותך. בזה היא מקודשת, זה לא מקדש במלווה. כן? לכן הוא אומר הריטב"א, זה מקביל להנאת מחילת מלווה. ויכול להיות שבאמת מה שקורה ב... באמת שאלה, למה כשהוא מקדש במלווה היא לא מקודשת? בהנאת מחילת מלווה היא מקודשת. אבל אני אומר, בהנאת מחילת מלווה, אני מדבר במקרה של קידושין וב, לא אצלנו. הייתה, אני הלוויתי לה כסף, עוד 30 יום אני מגיע אליה, אני אומר לה, תתקדשי לי במלווה הזאת. לא מקודשת. אבל אני אומר, אם אני עוד 30 יום מגיע, ואני אומר, תתקדשי לי בהנאה שאני מוכל לך את המלווה. אז היא כן מקודשת. למרות שלא אמר לה את זה מראש. אומר לה זה בסדר. מה ההבדל בין לקדש אותה במלווה, לבין לקדש אותה בהנאה שהוא מוכל לה את המלווה? נו, גם במלווה זה קרה. כשאני מקדש אותה במלווה, היא לא מקבלת את ההנאה שמכלתי לה את המלווה, היא הרי לא תצטרך להחזיר לי את הכסף.
זה
ההנאה
שהיא
מצורקת. ולא מקודשת.
מקדש בהנאה
מחילת מלווה? לא, מקדש במלווה רגיל. מקדש במלווה רגיל זה גם כן הנאת מחילת מלווה. אני בא אליה עוד 30 יום, ואני אומר לה, עזבי, המלווה הזה שלך, אני רוצה לקדש אותך בזה. אז בעצם מכלתי לה את המלווה.
נכון, בסדר. יכול להיות שהיא עכשיו
עברה
חודש
שלם בשביל להקבל
את הכסף הזה לחזרה.
אז מה? ועכשיו אני אומר לה, תשאירי אותו אצלך.
אבל היא לא, בסדר, אבל הכסף שהוא
מקדש
את הכסף
מהתחלה, אז סתם זה מין, זה חילוק פורמלי. היא בעצם כן מקבלת ממני הנאה. רק אני לא מקדש אותה בהנאה שהיא מקבלת ממני, אלא במאות המלווה, ושזה לא קיים. אבל היא מקבלת ממני הנאה, ובכל זאת לא מקודשת, שזה אבסורד. הרי ברור שאני מתכוון לקדש אותה ב... על המציאה והתכוון לקנות אותה בדלת אמות ולא ב...
יכול יכול להיות שאם הוא נופל...
אז באמת, זה, לפי זה, זה באמת מתקשר לקניין מועיל ושאינו מועיל. המקיב איגר והרן שם בתחילת בעל מציע. לא, זה קניין מועיל ושאינו מועיל. זאת אומרת, אני בעצם עשיתי פעולה קניינית מועילה, אבל לא התכוונתי לקנות בפעולה הזאת, אלא בפעולה אחרת. למשל, הנופל על המציאה, והוא חושב שליפול על המציאה זה קונה אותה. עכשיו, אם הוא נפל על המציאה, זה גם נמצאת בדלת ברשות הרבים. אז נמצאת בדלת המותב ברשות הרבים. אז הוא עשה פעולה מועילה. כשהוא התכוון, הוא לא התכוון לקנות בפעולה המועילה, אלא בפעולה שלא מועילה. בסדר? זה מחלוקת שם, אם זה כן מועיל או לא מועיל הדבר הזה, ולפי זה באמת צריך להגיד, הוא בעצם נתן לה הנאה, אבל הוא לא מתכוון לקדש אותה בהנאה אלא במאות המלווה, אז אי אפשר לקדש, היא לא מקודשת, למרות שהיא קיבלה את ההנאה. ומקדש בהנאת מכילת מלווה, כאן הוא פשוט מתכוון לקדש אותה, היא מקבלת את אותה הנאה כמו בקדש במלווה. ההבדל הוא למה הוא מתכוון. האם הוא מתכוון לקדש אותה בהנאה הזאת? אז היא מקודשת. אם הוא נתן לה הנאה, והוא לא מתכוון לקדש אותה בהנאה, אלא במשהו אחר, אז היא לא מקודשת. כל ההבדל זה בכוונתו. למרות שהיא קיבלה הנאה, והוא רוצה לקדש אותה, אז למה שלא תהיה מקודשת? זה מוזר בסברה, זה חילוק פורמלי כזה. זה מוזר מאוד בסברה. גם בקניין מועיל ושאינו מועיל, זה מחלוקת. זה לא פשוט שזה לא, שהיא לא תקנה, ונופל על המציאה. אז יכול להיות שהוא פשוט לא התכוון בכלל לקנות, אז הדיון אחר, אם הוא מתכוון לקנות, רק לא בקניין הזה, אלא בקניין אחר, זה מחלוקת, אם זה מועיל או לא. וגם פה, לכאורה זה עוד אותו דבר. ולפי הריטווה, זה יוצא יותר מהותי. כי לפי הריטווה, בעצם, מה שקורה, זה שאם הוא אומר לה מראש, שהוא מקדש אותה במלווה, אז גם אם הוא מקדש אותה במלווה, היא מקודשת. כי סוף סוף הוא בעצם מתכוון לתת לה את הכסף להוצאותיה 30 יום מראש, עובדה שהוא לא נתן לה את הכסף בעוד 30 יום כשהוא רוצה לקדש אותה, אלא נתן לה אותו עכשיו. אז כשיש הנאה מוחשית שהיא מקבלת, היא באמת מקודשת. אוקיי? ויכול להיות שמקדש בהנאת מכילת מלווה, זה בעצם זה. ומקדש בהנאת מכילת מלווה, הוא בעצם אומר לה, תשמעי, אני עכשיו נותן לך את המכילה הזאת כהנאה שבה את מתקדשת. בסדר, וזה היא באמת מקודשת. אוקיי? לפי איך שאני אומר, אבל כמובן לא צריך להגיע לזה. אבני מילואים, וכנראה גם הריטווה, מניחים שאין הבדל בין הלוואה לדמי מקח. גם בהלוואה יש אצלה שווה כסף שהוא שלי. ובכל זאת אי אפשר לקדש. אז הוא שואל, אז למה בענת מכילת מלווה כן? ואיך שאני אומר, זה לא ככה. איך שאני אומר, אז בהלוואה אי אפשר לקדש כי היא לא קיבלה כלום, לא כי הוא לא התכוון. לקדש אותה בהנאה שהיא קיבלה, היא באמת לא קיבלה, היא לא קיבלה כלום. כן? אז זה יותר פשוט. עכשיו, למה במקדש אצלנו מקודשת, היא כן קיבלה משהו, כי זה כמו דמי מקח. יש לי אצלה משהו, ואת זה היא קיבלה. מה קורה בהנאת מכילת מלווה? בהנאת מכילת מלווה, אולי, בענת מכילת מלווה יכול להיות שכשאני מוכל את המלווה אני בעצם אומר לה, הכסף הזה עכשיו יהפוך להיות, אני רוצה שתפרעי לי את ההלוואה, בסדר? אבל אל תעשי את זה בפועל. אז עכשיו כבר יש לי כסף אצלך, זה כמו דמי מקח. מהלוואה זה דמי מקח. ועכשיו את זה אני נותן לך בקידושים. זה כמו... הפוך, אבל כמו שראינו במשנה בשביעית, שהמשנה אומרת שאם נגיד שכר שכיר והקפת חנות לא נשמטת בשביעית. נכון? כי אמרנו זה פיקדון. מה קורה אם הוא זוקף אותם עליו במלווה? אז זה כן נשמט. זאת אומרת, אני קניתי בהקפה בחנות. והמוכר בחנות, אז בעצם אני חייב לו 100 שקל. או אני חייבת לו 100 שקל. עכשיו הוא רוצה לקדש אותי. או השאלה אם החוב נשמט, שם הדיון הוא על החוב נשמט, כן? אז אומרים שהחוב לא נשמט, למה הוא לא נשמט? כי יש לבעל החנות אצלי 100 שקל. שמיטת כספים זה לא לתת לי כסף שלו, אלא זה לפתור אותי מהחובה לתת לו מתנות. אבל אם יש אצלי כסף שלו, שמיטת כספים לא הופכת כסף שלו להיות שלי. אוקיי? זאת בעצם הטענה. אבל אם הוא זוקף את זה עליי במיל, אז זה כן נשמט. מה זה נקרא זוקף את זה עליי במלווה? גם עכשיו זה, אני חייב לו כסף. אז מה זה נקרא שהוא הופך את זה למלווה? מה נעשה פה בזקיפה במלווה? ברור שמה שנעשה פה זה המוכר בעצם אומר, תראה, יש אצלך שווי 100 שקל שהוא שלי, כי דמי מקח זה לא הלוואה, נכון? עכשיו אני אומר, אתה יודע מה? קח את זה בתור הלוואה. קח את השווי 100 שקל הזה שיש לי אצלך בתור הלוואה. עכשיו מה קורה? עכשיו השווי הזה הופך להיות שלך, קיבלת אותו במתנה. זהו, עכשיו אין לי אצלך כלום. רק זה הלוואה שאתה חייב לתת לי מתנה כנגדה, לפרוע אותה בעוד 30 יום. את זה השביעית משמטת, כי זה הלוואה. זאת אומרת, זקיפה במלווה זה בדיוק המשמעות. אחרת תבינו, לפי שאר הראשונים, המושג זקיפה במלווה הוא סתם מושג מוזר. מה זה זקיפה במלווה? גם עד עכשיו זה המלווה. הייתי חייב לך 100 שקל מכוח דמי מקח. עכשיו אתה אומר לי, אתה יודע מה זה יהיה הלוואה? מה זה הלוואה? גם עד עכשיו זה הכסף אצלי ויכולתי להוציא אותו. מה השתנה, מה עושה הזקיפה במלווה? מה השתנה במצב בעקבות הזקיפה במלווה? לפי הרמב״ם זה פשוט. כי חוב של דמי מקח, אז יש לך אצלי שווי של 100 שקל. כשאתה מלווה לי, אתה זוקף את זה עליי במלווה, מה אתה אומר? קח את ה-100 שקל האלה בתור הלוואה. קח אותם. ועכשיו תהיה חייב לי. אבל חוב בהלוואה, זה אומר שאין לי אצלך שווי של 100 שקל. קיבלת את השווי הזה במתנה. יש עליך חובה לשלם לי אחר כך. אז נעלם הכסף שלי שהיה אצלך. לכן עכשיו השביעית משמטת. זאת הלוואה לכל דבר. לפי שאר הראשונים, זה גם קודם היה הלוואה. כי גם בהלוואה וגם בדמי מקח יש לי אצלך, יש לי אצלך שווי של 100 שקל. אז מה עושה הזקיפה במלווה? לשיטתם צריך להגיד, שהזקיפה במלווה זה פשוט משנה את עילת ההלוואה. הרי ראינו שעילת ההלוואה בדמי מקח זה יעילות מסחרית, זה לא בגלל שאתה אומלל, ואני עוזר לך כי אין לך כסף. זה פשוט כדי שאני לא אקח ממך כל פעם 3 שקל וצטרך לתת לך עודף וכו', אם אתה תבוא עוד חודש תיתן לי את כל מה שאתה חייב. זה הקפה, נכון? כשאני זוקף את זה במלווה, מה אני בעצם אומר? אתה בא אליי בבקשה, תשמע, אין לי כרגע כסף, אני חייב לך 100 שקל, אין לי כסף. ואתה יודע מה? בסדר, אז תהיה חייב לי. מה זה אומר? שמעכשיו והלאה זאת הלוואה על בסיס סוציאלי, לא על בסיס של יעילות כלכלית, מסחרית. אז אם זה ככה זאת הלוואה, והשביעית משמטת. כי לפי שאר הראשונים, ההבדל בין דמי מקח להלוואה הוא לא באופי של החוב, אלא בעילתו, במהותו שלו, במוטיבציה של החוב. האם זה גמילות חסד עם אני, או שזה רק יעילות מסחרית? ברגע שזקפתי את זה עליו במיל, והוא בעצם בא אליי בתור נצרך. ואמרתי לו, תשמע, בסדר, אז את 100 שקל שאתה חייב לי, בוא נדחה את זה לחודש. אז זה באמת הלוואה. זה הלוואה לאדם נצרך. לא אכפת לי, זה התחיל בתור דמי מקח. זה הזקיפה במלווה, אוקיי? ונראה מדברי הריטב"א, דתמא דמעני נתעכלו המעות, משום דמקדשא בהאי הנאה שנהנית מהם, שרשאה לעשות בהם כרצונה, ויעיב לרשות להוציאן, וקשה לי. נעידה בשעת נתינה, אית להנאה, מתי שהיא קיבלה את המעות יש לה הנאה, יכולה לעשות בהם כרצונה. מכל מקום בשעת קידושין כבר קלטה הנאה הזו. אז איך אתה יכול לקדש אותה בהנאה, במעות עצמן אתה לא יכול לקדש אותה, המעות כבר לא קיימות. מתן המעות היה בו הנאה, זה אפשר לה להוציא את המעות. אבל ההנאה הזאת כבר לא קיימת בעולם, היא מתה. והאומר משוך פרה זו ולא תיקנה אלא לאחר 30 יום, לא קנה. משום זה כבר קלטה משיכה, והחנה מכבר קלטה הנאה שהיה לה בשעת קידושים. אבל לפי איך שאנחנו הסברנו, זה לא קשה כלום. למה? כי הוא מקדש אותה, כן, בבהמה, המשיכה לא יוצרת חוב כנגדה. נכון? משיכה לא יוצרת חוב כנגדה. פה זה מה שהר"ן הסביר. זה מתן כסף שיוצר כנגדו חוב. אז מה? אז עכשיו הוא יכול לקדש אותה בחוב. זה בכלל לא קשה. רק בריטב"א באמת לא כתוב שהוא מקדש אותה בחוב. כי הריטב"א תופס שההלוואה ודמי מקח זה אותו דבר. אז הוא באמת אומר, אז איך אתה יכול לקדש בהנאה? הנאה הזאת בזמן הקידושין, בזמן מתן המעות הייתה קיימת, אבל בזמן תחולת הקידושין, 30 יום אחרי זה כבר לא קיים כלום. היא כבר קלטה. כמובן אפשר להגיד את האופן השני, שיש פה פעולה של קידושין בחוב שנוצר, ואז לא קשה שום דבר. הרי יש לה חוב, הוא חייבת לו כסף. נכון? בחוב הזה הוא יכול לקדש אותה. זה לא דומה לפרה. אז הוא אומר, ואפשר לפי מה שכתב הרן פרק הכותב, גבי משוך פרה ולא תקנה לאחר 30 יום, היין שם שהעלה, דרך שעומדת הפרה בסינתה לאחר 30, מהן אלי משיכת הפרה משעת אמירתו, שאמר פרה זאת תהיה קנויה לך. אבל גם הקניין אינו אלא לאחר 30. אם הפרה עדיין קיימת, בסינתה, זאת אומרת במקום שבו הוא יכול למשוך אותה, אז אין בעיה. ומי הוא? כי עומדת הפרה לאחר 30 ברשות הרבים, לא מעני. ומשיכת הפרה זה קודם למד קלה, כיוון דאפילו ממונו יוצא מרשותו כשמונח ברשות הרבים. אבל בסמטה דאינו יוצא מרשותו, מען אלי משיכה, דמעיקרה, משיכה דמעיקרה, כיוון דעדיין הוא מרשותו עד כאן לשונו. הרן אומר ככה, אם הפרה נמצאת בסמטה, שסמטה זה לא רשות הרבים, אז עדיין לא הופקע מלהיות שלי, הפרה היא עדיין שלי. אז לכן אני יכול לקנות את זה, גם אחרי למד. כל עוד אחרי למד, הפרה נמצאת בסמטה. אם הפרה נמצאת אחרי למד ברשות הרבים, ההימצאות שלה ברשות הרבים כבר לא, היא כבר לא שלי. מה זאת אומרת היא כבר לא שלי? הרי היא נהיית שלי רק עכשיו. גם בסמטה היא לא שלי. רק בסמטה אין מניעה שזה יהיה שלי. למה לא? כי זה נחשב אולי שאני מושך אותה עכשיו. והיא נמצאת ברשות הרבים, אני לא מושך אותה עכשיו. אמרתי אבל שיכול להיות שעצם הימצאות הפרה מגשרת על הפער של קלטה קניינו. אז גם אם אני לא מושך אותה עכשיו, המשיכה של אז מועילה. אוקיי? אם כן, הכנה ממקצ'ה באי הנאה דייב לרשות לעשות כרצונה, ואף על גבדה לאחר 30 כבר קלטה הנאה זו, כיוון דה נשאר אצלה הנאה זו ונפטרת מלשלם לו לאחר 30, לא גרה מסמטה, כיוון דה לא יצא מרשותו. והכנה מידיין הנאה זו ברשותה, ומה שנפטרת מלשלם לו, ואף על גבדה באי לחודה לא מקצ'ה, דה מקדש במיל ואינה מקודשת, דעת הנמי כי עומדת בסמטה ולא משך אינה קונה, ומהן אלי משיכה דמעיקרה, כיוון שאינו יוצא מרשותו, הכנה מהני, הנאה דמעיקר, כיוון דעדיין נשאר במה שנפטרת ממנו. הוא מאוד מסתבך. הוא מסתבך עם השאלה, במה זה שונה ממקדש במילווה? גם קדש במילווה, ההנאה של המעות עדיין אצלו. למה לא יכול לקדש בזה? אבל לפי איך שאני אומר, לא קשה כלום. או שהוא מתקדש בחוב שנוצר פה, והחוב הזה הוא לא כמו חוב של מי, וזה חוב כמו דמי מקח, אפשר לקדש בו. זה בעיה, לא קשה. מה? שם אני מוכיח את ההבדל בין דמי מקח לבין הלוואה. אז כל ההתפתלות שעושה פה אבני מילואים לא מתחילה. אין שום בעיה. זה לא דומה למקדש במילווה. כי זה מקדש בדמי מקח, ומקדש בדמי מקח מקודשת. אבל אם באמת זה אותו דבר, כמו שאבני מילואים מניח, אז זה באמת מאוד קשה להבין מה ההבדל בין זה לבין מקדש במילווה. ולמה העובדה שהמעות, הנעת המעות, באיזה מובן הנעת המעות עדיין ברשותה, כמו הפרה שנמצאת עדיין בסמטה? למה זה דומה? הנעות המעות עדיין ברשותה, אז למה קדש במילווה לא מקודשת? גם קדש במילווה, עדיין ההנעה שהמעות שלה יכולה לעשות בהם שימוש, היא עדיין ברשותה, ועובדה שההנעה של מחילת מילווה כן אפשר לקדש. כל הסיפור הוא הסתבכות מיותרת. אבל ההסתבכות הזאת נובעת מזה שהוא, כמו רוב המפרשים, לא חושבים שיש הבדל בין דמי מקח לבין הלוואה. וכל הסיפור פה זה בדיוק ההבדל הזה. סוף הוא מביא את הרשב"א, והרשב"א בחידושיו ריש פרק האומר זה לשונו. ואף על פי שניתקלו המאות, כמו אצלנו בסוגיה, כן? ותמה דמילתא, כיוון דלשום קידושין ניתנו בתחילתן, אף על פי שבשעה שראויים לחול אינו בעולם, התקלו המאות, מכל מקום, כיוון שאם לא נגמר הקניין, יש עליה להחזירם, רואים אנו אותם כאילו הם בעין, ובאותה הנאה היא מתקדשת. וכעניין שהיא מתקדשת בענת מחילת מילווה. מה הוא אומר כאן? הוא מתקשה באותו קושי. הרי בשעה שהקידושים צריכים לחול, המאות כבר לא בעולם, נכון? זאת אומרת, כיוון שאם לא נגמר הקניין, יש עליה, מה זה נקרא אם לא נגמר הקניין? נכון? למשל הבעל, כי מי חוזרת באז לכל הדעות? מחזירים את הכסף. אם הבעל חוזר, ראינו זה מחלוקת רן וריט באמרית. הרשב"א סובר כמו מערית. שאם הבעל חוזר בו, אז היא צריכה להחזיר. אומר הרשב"א, ולכן מה? לא, לכן ברור, זאת התפיסה שאומרת שמתקדשת בחוב שבסוף. הכסף הוא של המקדש, כן? והבחוב בסוף היא מתקדשת. ברגע שהוא לא מקדש אותה, היא צריכה להחזיר. לפי הרן זה המערית, ולכן צריכה להחזיר. לפי הרן... נכון, הרשב"א הוא כמו מערית. זאת אומרת, לפי הרן, שהקידושין הם בכסף שניתן בהתחלה, אז הכסף הוא שלה. למה היא צריכה להחזיר? אם הוא לא רוצה לקדש את הבעיה שלו, הוא זרק את הפרה שלו לים. אוקיי? אז הרשב"א הוא כמו מערית. ומדבריו נראה... סליחה רגע. רואים לנו אותם כאילו הם בעין, ובאותה הנאה היא מתקדשת. רואים את המעות כאילו שהם בעין. למה הם בעין? היא החוב כנגדם עדיין בעין. ובאותה הנאה היא מתקדשת, מה הכוונה? בחוב היא מתקדשת, לא בכסף. ממש כמו מערית, אוקיי? זו התפיסה הראשונה מבין השתיים.
למה הוא אומר שזה עניין שמתקדשת בהנאת מחילת מלווה?
זהו. עכשיו, הוא מדמה את זה להנאת מחילת מלווה.
כאילו כסף שנוצר פעם, המעשה נוצר
בטוח? בעצם הוא תופס שהנאת מחילת מלווה זה לא לקדש במעות המלווה, כי הן מתות. אלא בהנאה שאותה קיבלת מכוח המעות האלה, כי המעות האלה יצרו שיעבוד כנגד. הוא כמובן תופס את המלווה כמוד מימקח, הוא לא עושה את ההבדל. בסדר? אלא הוא טוען שברגע שאתה מקדש בהנאת מחילת המלווה, אתה מקדש במעות שנמצאות אצלך, ויש הנאה מזה שאתה מקבל את המעות האלה. זה אפשר. לקדש במעות המלווה עצמם אי אפשר, כי הם לא בעולם. אוקיי? ומדבריו נראה, דלאחר 30 מקודשת בהי הנאה שנפטרת ממנו. ממש אומר את זה במפורש, נכון? שהיא מקודשת באותה הנאה שניתנת לה בסוף ה-30 יום, לא בכסף שניתן לה בהתחלה, כמו שהר"ן למד. אלא מקודשת בכסף שניתן בסוף, כמו מערית. ואף על גב דממיל ואינה מקודשת, כי הגבנה, עד שיומר לה בהנאת מחילת מלווה, הכה, דלשום קידוש אם ניתנו מתחילתן, כיוון די אם לא הייתה מתרצה בתחילתה, לא היה נותן לה כסף בכלל, ולא היה מלווה לכלל. מה שאין כן בשאר מלווה, שכבר באו לידה לשום מלווה. מה הוא אומר כאן? הוא אומר כאן, המעות ניתנו לה לשם קידושין. אז למה זה שונה ממלווה רגיל? כי המלווה רגיל ניתן לה להוצאה רגילה. אז מה? מה ההבדל? הוא כנראה מבין כך. הוא אומר, כשהמעות ניתנו לה לשם קידושין, אז בעצם המעות ניתנו, וכנגדם נוצר חוב. זה מה שהסברתי במערית. עכשיו, אבל פה הוא חורג קצת מהמערית, נדמה לי. הוא לא טוען שהיא מתקדשת בחוב שהיא חייבת לו. היא לא חייבת לו חוב, היא חייבת לו קידושין. היא לא חייבת לו כסף. היא חייבת לו קידושין. עכשיו, אם... אז לכן אפילו אם יתקלו המעות, אחרי 30 יום היא עדיין חייבת לו את הקידושין, ולכן היא מקודשת. כי חיוב הקידושין הוא השיעבוד שנוצר מתוך העברת הכסף. אלא שלפי ההסבר הזה, היה צריך לצאת דווקא כמו הר"ן. כי הרי... אני אומר, הניסוח בסוף נראה שהוא אומר שבעצם הוא לא היה נותן לה את הכסף כלל אם היא לא הייתה מתרצה בתחילתה. בסדר, היא התרצתה בתחילתה. עכשיו הבעל הבית חוזר בו, לא היא. נו, אז אם היא התרצתה, אז הכל בסדר. זה שהוא חוזר בו, למה היא צריכה להחזיר לו את הכסף? זה קצת מוזר. אז אולי הוא מתכוון לומר, אם לא נגמר הקניין, לא בגלל שהוא לא התרצה. אם הוא לא התרצה, אז באמת היא לא צריכה להחזיר לו את הכסף. ואז זה כמו הר"ן. אלא לא נגמר הקניין מסיבות אחרות שלא תלויות בו. היא מתה, היא חזרה בה, לא יודע, משהו קרה באמצע. מישהו אחר קידש אותה. אם קורה עם מישהו אחר קידש אותה, אז ראינו שהיא מקודשת לשני. גם זה לא נגמר הקניין. אז במצב כזה, היא צריכה להחזיר את הכסף למקדש. כי זה באשמתה בעצם, וכמו שהיא לא התרצתה, נכון? כי היא התקדשה למישהו אחר. אבל אם הוא לא התרצה, אז באמת יכול להיות שהוא הולך כמו הר"ן, ולא כמו מערית. בסוף, אבני מילואים מסיק, הוא מחברת כשיטת הר"ן, והוא נתן לה הכסף לשם קידושין מיד, ואינו רשאי לחזור תוך למד. הוא לא יכול לחזור, ולכן אם הוא חזר בעיה שלו, הוא לא יקבל את הכסף. זאת אומרת, לא יכול לחזור, הוא יכול לחזור, רק הוא לא יכול לקבל את הכסף אם הוא חזר. אבל יאיב לה לגמרי, הדעת עד הקידושין. ואם היא חוזרת תוך למד, הוא מרגיש בזה, רגע, אז אם היא קיבלה, אז גם אם היא חוזרת. הוא אומר, לא, אם היא חוזרת תוך למד, צריכה להחזיר לו הכסף. למה? כי הרי הוא נתן לה את הכסף תמורת זה שהיא תתקדש לו, אם היא חוזרת, הוא לא קיבל את התמורה. אז ודאי שהיא צריכה להחזיר לו את הכסף. גם לפי הרן, ראינו את זה. אם כן, לאחר למד יום, לא אבי מיל וכלל. ואבי לי, כעיד אמרו בפרק האיש מקדש, ולמען דמר אין לסחירות אלא לבסוף, לא אבי מיל וכלל, אלא מקדשה בהי הנאה שלא יהיה עליה חוב כלל. והכנה מלאחר למד, כיוון דמי חוזרת, יהיה עליה מיל ו... אבל בנתרצת לקידושין אין עליה חוב כלל, כיוון דמעיקר היעיב לה לגמרי הכסף, ומעולם לא היה פיקדון וחוב אצל הכלל. היא מקודשת בעצם בכסף שניתן לה בהתחלה. נראה מדבריו באמת זה בעצם אופציה שלישית. מה שהוא רוצה לומר פה, אנחנו ראינו עד עכשיו שתי אפשרויות להבין למה היא מקודשת אחר למד. אפשרות אחת זה שהחוב שנוצר בסוף היא מקודשת בו. אפשרות שנייה זה שהיא מקודשת בהתחלה, בכסף שניתן בהתחלה, והחוב רק מגשר כדי שלא תהיה קלטה כעניינו, עד זמן החלוט. פה הטענה שלו שנוצר חוב, אבל לא חוב כספי, זה חוב להתקדש. היא לא חייבת לו כסף, היא חייבת לו להתקדש. אתה יודע? לכן, אם היא חוזרת בה, אז היא לא נתנה לו את החוב להתקדש, אז שתחזיר לו את הכסף, כי הכסף ניתן רק בעד זה שהיא תתקדש. אבל אם הוא חוזר בו, אז היא לא צריכה להחזיר את הכסף. היא לא חי, אין חוב, לא נוצר פה חוב. נוצר פה מחויבות להתקדש. בסדר? היא הייתה מוכנה להתקדש, הוא לא רצה. אוקיי? אז לכן במצב כזה היא לא צריכה להחזיר את הכסף. אז בעצם יש פה לכאורה שלושה ניסוחים. ניסוח אחד, אני מקדש אותה בכסף הראשוני. הכסף הזה יצר חוב כנגדו. אבל הקידושין נעשו בכסף הראשוני. וכל החוב שנוצר שמה, זה כדי למנוע את בעיית קלטה קניינו כשהחלוט נוצרת בסוף. אבל כסף הקידושין זה הכסף שניתן בהתחלה. שירות שנייה לא. הכסף יוצר חוב. והחוב הוא כסף הקידושין. בסוף ה-30 יום אני נותן לה את כסף הקידושין. ניסוח שלישי, זה מה שנראה מפה, הכסף, מתן הכסף יוצר חוב. חוב להתקדש. לא חוב של כסף, אלא חוב להתקדש. אז אם היא לא נותנת לו את הכסף, אם זה חוב של כסף, אז גם אם הבעל חוזר בו, היא צריכה להחזיר לו את הכסף, כי היא חייבת לו. מה זה משנה אם הבעל חזר בו, היא חזרה בו. אבל אם זה חוב להתקדש, אז היא מוכנה להתקדש, מה אתה רוצה? היא קימה את צד שלה בעסקה. אתה לא רוצה, בעיה שלך, למה שאני אחזיר לך את הכסף? כי החוב שנוצר פה זה חוב להתקדש, זה לא חוב כספי. זה הניסוח השלישי. בנפקמינה, זה שאם הבעל חוזר בו, אם זה היה חוב כספי, אז גם אם הבעל חוזר בו, היא צריכה לתת לו את הכסף בחזרה. אבל אם זה חוב להתקדש, אז אם הבעל חוזר בו, למה שהיא תיתן לו את הכסף חזרה? היא מוכנה להתקדש. היא נתנה את מה שהיא התחייבה לו. זה שאתה לא רוצה לקחת בעיה שלך. מה? למה לא? זה הסחורה, זה מקח, קניתי. נתתי לך כסף, והכסף, זה כמו דמי מקח בעצם. אבל בלי לי... נכון. לא, אתה נתת... ברור, קח את החלב, אתה לא רוצה אותו, אז שפכת את החלב לים, מה אכפת לי?
מה
הרן
של הרן?
המערית באמת לא טוען את זה. המערית טוען שמקדש בחוב בסוף. נוצר חוב כספי, ומקדש חוב בסוף, זה לא חוב להתקדש. נוצר חוב כספי, והוא מקדש אותו בחוב.
ולכן אם היא חוזרת בה, לכן אם הוא חוזר בו,
נוצר חוב כספי, בכל מקרה צריך להחזיר. זה מה שהמערית אומר. גם אם הוא חוזר בו צריך להחזיר. ככה נראה מלשונו בסוף. המערית ודאי אומר את זה. עשר הערן ודאי אומר את זה. ברשב"א בהתחלה נראה כמו המערית, אבל בלשון בסוף נראה כמו הרן. אוקיי. אז כאן אני עוצר, אנחנו סיימנו בעצם את הדיון על קידושין לאחר למד. השלב הבא, השלב הבא בסוגיה זה עתי דיבור ומבטל דיבור. שזה עדיין בתוך הסוגיה של קידושין אחר למד. אם האישה חוזרת בה, האם זה יכול לבטל את הקידושין? בסוף סוף הכל כבר הסתיים. אז זה שאלה של עתיד דיבור ומבטל דיבור, וזה רץ פה על איזה דף או משהו כזה. ואחרי זה, והסוגיה שאחרי זה, זה קידושין שמעכשיו הוא לאחר למד. זה דיברנו על... עכשיו, אני אהפוך את הסדר. זאת אומרת, בשיעור הבא אני אדבר על קידושין מעכשיו הוא לאחר למד. זה נונטט עמוד ב', נונטט עמוד א' ועמוד ב'. הגמרא, זה על הקטע האחרון במשנה, והגמרא על זה, זה בנונטט עמוד א' עמוד ב'. בסדר? ואני רוצה לדבר על זה, כי זה יונגד לקידושין לאחר למד. אז לכן אני רוצה לעשות את זה בצמוד, כדי לראות את ההבדלים. אחרי זה נחזור ללא עתיד דיבור ומבטל דיבור. וזו סוגיה בעצם אחרת. בסדר?